אז כמו שאמרתי קודם בשיחה יותר מוקדם, אנחנו הרבה פעמים זורקים או משתמשים בכל מיני מילים כמו נון-דואל ודואליות ואישניות, ולא תמיד כל כך ברור על מה אנחנו מדברים. וגם במסורות שונות אולי מתכוונים לדברים שונים. אז אנחנו הערב לא ניכנס לשיחות דרמה מאוד עמוקות, למרות שסטיבן אולי ספונטניאסלי כן, וזה יהיה רק ברכה לכולנו, אבל בהמשך הקורס בוודאי בוודאי שנדבר מאוד לעומק, או כמה שיותר לעומק בנושא הזה, אבל הערב בתור התחלה ככה רק ניגע בכמה אלמנטים שרלוונטיים. ולפני שנתחיל, אני תוהה אם אנחנו צריכים כזה מעבר רחב. אני מקווה שזה לא רפלקשן של כמה אתם חושבים אנחנו רחבים, ואולי אפשר, בגלל שאנחנו קורס קטן, אולי אפשר קצת להתקדם, מי שמאחורה, בלי להתבייש, למלא פה את החלל, יש פה מלא מקום, משפחה הודית שלמה הייתה יכולה לחיות פה. נהדר, תודה. כשאנחנו מדברים על נון-דואליות או על אישניות, אולי יועיל אם נקדיש כמה רגעים קודם לחשוב על דואליות ולמה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים דואליות. ומאחר שהקורס הזה באמת הוא לאנשים ותיקים, או לפחות שישבו כבר כמה קורסים, אז יש כמה דברים שאני מניחה שאתם מכירים, ואולי אפילו התרגלתם, ואני בהחלט יכולה להגיד התרגלנו לעשות או לחשוב על התרגול. ואנחנו רגילים או מורגלים לחשוב על ויפאסנה כעל פרקטיס שבו תרגול שבו אנחנו מפנים את תשומת הלב אל מה שקורה, או אל חלקים פנימיים בתוכנו, אל תהליכים פנימיים, אל תהליכים שהם נהיים יותר ויותר מעודנים ככל שהריכוז שלנו הולך ומתפתח או מעמיק, ואנחנו לומדים לזהות ולהכיר את התהליכים הפנימיים האלה ואיך הם משפיעים ואיך הם באינטראקציה עם חלקים אחרים, עם החלקים שהם אנחנו, עם חמשת הסקנדות למשל, ואיך כל זה משתלב זה עם זה, משפיע זה על זה, ובעיקר איך זה גורם לנו סבל ואיך אפשר לעשות את הדברים אחרת, ככה שהם לא יגרמו לנו סבל. בסימפוזיון בשוויץ לפני שנה או שנתיים, הדלאי לאמה נשאל מה זה בודהיזם. ואפשר היה לחשוב שזאת תהיה שאלה מאוד מאתגרת, כי בודהיזם זה דבר כל כך עצום, אולי קצת דומה ליהדות, שיש כל כך הרבה זרמים שונים, וחלקם כל כך שונים זה מזה ש, שלפעמים קשה אפילו למצוא את המחנה המשותף. ויחד עם זה, הדלאי לאמה ענה תשובה מאוד מאוד פשוטה. הוא אמר, בודיזם זה אימון של התודעה, זה mental training, בשביל שהוא נועד לעקור מהשורש, או להפחית מצבי תודעה שגורמים לסבל. אז אנחנו רואים שהגישה שלנו, ההבנה שלנו את התרגול, היא מקבלת גם תמיכה ממורים כמו הדלאי לאמה, ובכל ריטריט שאנחנו נמצאים, משתתפים, אז מדברים איתנו על לעבוד עם המכשולים, ואיך לטהר את התודעה או לנקות את התודעה, או לזהות, להכיר, לזהות. מדברים במונחים של מכשולים שיש להסית או להשיח. מדברים במונחים של הסחות דעת. מדברים במונחים של עננים שמערפלים את השמש ומפריעים לנו לראות, לראות נכוחה, או להיות in touch, להיות מחוברים, אם תרצו, הבודה נייצ'ר. והתרגול, ככה אומרים לנו וככה אנחנו מתרגלים, נועד לפנות דרך, לשמוט, להסיר, לנקות, לטהר. מצד אחד, ומהצד השני, התרגול נועד לפתח ולפתח את האיכויות שאנחנו מעוניינים לטפח ולפתח. זה יכולות להיות גישות שאומרות שהאיכויות האלה כבר קיימות בנו, כן, אותו Buddha Nature שרק צריך עם ה, איך קוראים לזה, מצ'טה, שרק צריך לסלול דרך ולפנות בין כל הסבך הזה של הבלבול שלנו והתשוקות שלנו והכעסים והפחדים והאמונות השגויות, ואחרי שנפלס בדרך נגיע אל היעד הנחשף. יש מסורות שאומרות היעד הזה הוא כבר בתוכנו, רק צריך להשאיר את, או להסיט את אותם עננים. יש מסורות שאומרות לא בתוכנו, צריך לטפח ולפתח את אותן איכויות, את אותם פרמיטות. אבל כך או כך, יש לנו, אנחנו מקבלים תרגול מאוד ברור. ומאוד, אנחנו מקבלים כלי שאנחנו מקבלים הנחיות מאוד מדויקות, פשוטות או מורכבות יותר, אבל אנחנו מקבלים כלי. ואומרים לנו, הנה ככה, ועובדים עם אובייקט. אובייקט כזה או אובייקט אחר, אבל אנחנו תמיד מפנים את תשומת הלב. אנחנו תמיד mindful of, אנחנו במיינדפולנס למשהו. צ'ארלס ז'אנו, שהוא לימד כאן לפני שנה קורס בנונדואל, הוא אמר משהו שנורא אהבתי. הוא אמר, זה לא כשאנחנו מתרגלים מתוך הגישה של הנונדואל, זה לא תרגול אל החופש, אלא זה תרגול של חופש. אני חושבת שאפשר קורס שלם להקדיש רק למשפט הזה. It's not a practice for freedom, it's practice of freedom. אז אני מקווה שבאמת ניכנס יותר לעומק של למה הכוונה, או למה בעצם, איך אנחנו מחזיקים את הרעיון הזה או את הגישה הזאת. ואני אגיד רק שבשבילי, כשמדברים על נונדואל, אני חושבת על זה פחות כעל איזה משהו, אפילו לא כתרגול, שהוא שונה מתרגול שאפשר להגיד רגיל. מפני שאם תרגול נון-דואל היה עוד כלי בארגז הכלים, אנחנו אוספים כלים, ובצדק, והם כלים מועילים וחשובים. אנחנו אוספים כלי של ויפאסנה כזאת, והתבוננות בנשימה, והתבוננות בצלילים, ואנחנו מתרגלים מטה, ואנחנו מתרגלים ללא אובייקט, ועוד כלי, כביכול, היה יכול להיות, וגם תרגול של נון-דואל. זה לא, בעיניי זה לא רק שזה לא אפשרי, זה לא הגיוני. ובשבילי, כשאני חושבת על נון-דואל, כמו שאמרתי, זה יותר גישה ופרספקטיבה. זה לא שכאן בצד אחד יש לנו תרגול ויפאסנה או תרגול דואלי, ופה בצד השני יש לנו תרגול לא דואלי, אלא יש לנו אפשרות להתבונן על הדברים פשוט מפרספקטיבה אחרת, שהיא לא סותרת והיא לא במקום. אולי נראה בהמשך איך היא בעצם מכילה, איך הפרספקטיבה הזאת מכילה גם את שאר הפרספקטיבות, או פחות בוויז'ן, כוויז'ן היא יכולה להכיל. אז זה לא איזה מנטרה שאנחנו רוצים עכשיו לשנן, זה לא שאנחנו נלמד כאן איזשהו סט של רעיונות חדשים שאנחנו רוצים לשנן, או לעשות לעצמנו איזושהי אינדוקטרינציה למיין, שאנחנו ככה ניקח את המיין שהוא כבר יתרגל למשהו אחר וננסה לשכנע אותו במשהו אחר. אלא לפחות בתור התחלה, מה שהייתי רוצה אולי להציע, שזה אולי בתור התחלה דרך אחרת להסתכל על הדברים. וננסה בהמשך, ואולי כבר הערב סטיבן יציע גם, השאלה המתבקשת הרבה פעמים שעולה זה אוקיי, הבנתי, אז איך כן לתרגם? אז מה כן לעשות? אז הייתי אומרת בתור התחלה, אני חושבת יהיה לנו מאוד מאוד מועיל, ונדבר בהמשך גם על כל הרעיון הזה של מועיל ולא מועיל, שהוא סיבתי והוא ליניארי, ונראה אם הוא חי בשלום או לא עם כל הפרספקטיבה הנון-דואלית. אבל בתור התחלה, מה שאני רוצה להזמין אותנו זה לא מה כן לעשות, אלא מה לא לעשות. ואני רוצה להזמין אתכם לא לתרגל מדיטציה. לפחות לא בדרך המוכרת, הידועה. אנחנו רגילים להפנות את תשומת הלב. אנחנו רגילים להתבונן, להיות במיינדפולנס למשהו. יכול להיות שזה קורה מעצמו, we can't help it. ואנחנו במודעות. אז בתור התחלה הייתי אומרת, כשאנחנו יושבים בואו נשב, כשאנחנו רואים נראה, כשאנחנו שומעים נשמע, כשאנחנו תואמים נטעם, כשאנחנו חשים נחוש. ומעבר לזה, לעת עתה תשתדלו לא לתרגל. לא לתרגל, אני מתכוונת, לא לתרגל מתוך הרגל את התרגול המוכר, הידוע, ואולי אפילו קצת אוטומטי. יש לנו, אולי, לחלקנו, לי בטוח יש, כבר איזה מין, יש טקס, וטקס נועד ומשרת את המטרה, כשאנחנו מתיישבים, כשאני מתיישבת, אני מסכלת רגליים, אני מיישרת את הגב, יש כבר איזשהו מומנטום. והמומנטום הזה, יש בו איזשהו הרגליות. שהיא משרתת אותי, והיא טובה, ואני ממליצה עליה, רוב הזמן. ועכשיו, אני אומרת, בואו, בעיקר, נזמין גישה פנימית של פתיחות. פשוט פתיחות.
אני אנסה לדבר בעברית בדרך כלל. בערב, בשיחות בערב, אני אדבר באנגלית, אבל במשך היום אני לא רוצה להעמיס בעיות למנהלים שכל הזמן הם צריכים לתרגם אותי, אז אני אנסה לדבר בעברית במשך היום, אבל בשיחה של הערב אני אדבר באנגלית. עכשיו, so I'm going to move to English. Basically, what I want to say is the same as Sandhya, except in English.
It sounds better when you say it.
There really only is only one Dharma, and the Dharma invites us to quieten down, to slow down, to begin to open our eyes, to see what our life is made of, to look with honesty in the mirror at who we are and what we are and what is the world. And through looking slowly, undoing the knots and the loops and the stories and the issues and the problems that give us suffering, through seeing them, dissolving them, letting them go, letting them pass, seeing them. So that's classic Dharma, and it leads to our freedom through letting go of the stuff. But if we look a bit more carefully, there is the stuff, there is the letting go, and there is the result of the letting go. And so, as Sandhya was saying, here we're paying more attention to what happens, what we let go into, rather than what it is we let go of. We had a weekend just now, Shabbat, of the Dharma Facilitators program, I called it Leviathan. The stories and the issues that are lying under the sea of our consciousness, under the water. And we're talking about how to, in a way, to make the fish in the ocean less threatening. The Leviathan becomes a dolphin. We dance with the dolphin rather than being frightened of the Leviathan under the water. That's, in a way, Vipassana is working with the fish in the ocean. But the non-dual is the ocean itself that is holding the fish, both beautiful and difficult for us. So we have a model of Vipassana which tends to be the dominant model in the Western world, and we teach Vipassana, we practice Vipassana courses together, and it's built on a model which is traditionally built on early teachings called the Abhidhamma, which is Buddhist philosophy and psychology. Nevertheless, it's gone through a lot of changes, and it's not too heavy. So it's kind of a light version. But it's still based on largely on the development, as Sandhya was saying, of qualities. It actually, in a way, tries to say, let's construct the Buddha inside us. Let's make ourselves Buddha. Let us develop qualities of wisdom, of freedom, of love, of steadiness. And it's a sort of step-by-step process which, as you know, the Eightfold Path embodies this. It's a path that covers the entire life, but it is about intention and about action and about speech and about concentration, and it's about how we live our life. It includes ethics, and it's a kind of a model that's in which we're living in samsara, and slowly, slowly, we're moving towards nirvana. Nibbana. That the freedom happens, we are slowly freeing ourselves from the chains, so-called, of samsara. And in doing that, we rewrite our scripts, our tasvitim, we rewrite them, we loosen them, we lighten them, we drop stuff, and we become lighter and freer by, as I say, letting go of the stuff. And the movement here is non-attachment. That we undo attachments or clinging or holding on to stuff. But there is another model which, in a way, has, I would say, it is already part of what we're doing, but its real emphasis is in a kind of revolution that happens inside the Dharma regularly. And one of them happened in the first century in the creation of the Mahayana, which we know as the Tibetan Zen Chinese Buddhism. And it was a revolutionary movement that said, wait a minute, we don't want all this Buddhist psychology. Just now, wake. Waking up is here, because we are, in a way, already awake. And in here, there really isn't anywhere to go. There isn't anything to do. There isn't a journey from samsara to nirvana. There is, it's much more about, like I say, what is the ocean in which the fish are swimming? Or what is the white page on which the writing of our suffering is written? Or our narratives, our stories are written on a white page. So be the white page and not the story. And it kind of encourages us to see the pure, that we are already pure, that there is a Buddha already here, and that, in a sense, there's no Buddha to make, because we already are, must be there. And it's not so easy. but it's a different view. For example, it views narratives, patterns, stories as much more dreamlike, unreal formations in the consciousness rather than problems that we need to solve. They become dreamlike. They become appearances that are rising and disappearing, like from the perspective of the ocean, if you like, then these fish just swim past. From the perspective of the fish, they're a problem, especially if they're big and got teeth. But from the perspective of the ocean, fish swim by. So it's taking that point of view rather than the fish point of view. So the truth is, though, that it doesn't it need us to go to Zen, to Dzogchen, Tibetan non-dual. It doesn't need to go us to go to Advaita teachers like Ramana Maharshi, Krishnamurti, Nisargadatta Maharaj. We can get a lot from those teachers. But we don't have to, because it's in the words of the Buddha as well, and it's in the teaching of the Buddha as well. But it's just something that we need to unpick from the whole dualistic teaching and show and understand that there is non-dual teaching in what it is we're doing already. In, I would say, the soft vipassana that we're already doing, it's already there. But we haven't, in a way, made it clear what aspect of the vipassana practice we are already practicing is that theme of there's nothing to do because there's nowhere to go because it's here. So where is there to go? And we're going to talk a lot more about it. There's just a small text that comes to mind. The Buddha said, when a wise person looks at earth, and then he gives a whole list, earth, air, fire, water, and consciousness, and everything else. In other words, when a wise person looks at the world, there is just the world. There is no, I am looking at the world, I want something out of it, I have a relationship to it, it is annoying to me, or it's not annoying to me, I define it as earth, I describe it as earth, I do something with it. It's just earthing in front of me, airing in front, watering, whatever. So it doesn't go anywhere. And so that's a kind of text, that's the sort of text that is full of texts like that in the early Buddhist teaching, which are totally non-dual texts. And so we're going to pay more emphasis to the non-dual Buddha here in this retreat, although many of us might do other retreats on the teachings of Advaita, for example. But from the context of this retreat, we're going to be looking more at the non-dual Buddha, So another image that I just want to share with you, it actually comes from a Rumi poem, that said, when a person digs a well in order to look for water, what happens? He just throws away everything that's not water, until he finds water. And that's very much dualistic, more of a classic practice. We throw away everything that's not water. The non-dual would say, there's nowhere to dig because water is around. Here's water. It's in the body. There's water. You don't need to dig and throw away everything that's not water. You just have to see water. It's kind of another image. So, again, echoing Sandhya, the practice, we're going to be describing it in detail more, but should we say it's a real excuse, tiruts, this non-dual retreat, to ease up, to get soft, to ease up, to stop the struggle. Because there's nowhere to struggle to and nothing to struggle for. So it's an invitation, this particular retreat is an invitation to ease up our practice and find that something in us is already awake that we may be overlooking because we're trying to get there. So that's all I want to say right now, but I'd like to share to all of us to take refuge together, and I want to take refuge in two ways. I will just chant the Pali, and then I'll explain it in a dualistic and a non-dualistic way. Then I will explain or describe the refuge, which is probably the most important phrase in the whole Buddhist world, and I'll kind of explain it, and then we can contemplate it in a dualistic and in a non-dual way to give you a sense of. So let's get ourselves, focus ourselves a little bit. And I will continue to do it in English, if you don't mind, Tal, I'm sorry, but, okay. Gacchami. I take refuge in the Buddha. I take the Buddha as my home, as my refuge, as my practice. In a dualistic sense, it means I embody the Buddha qualities, I strive to develop in me the Buddha qualities and the Buddha nature and discover the freedom within. In a non-dual sense, the Buddha is everywhere. I take refuge in the Buddha is like I take refuge in the ultimate subject. I take refuge in the total Buddha that is me, that is the world, that is beyond description, time and space. Dhammam Gacchami. I take refuge in the Dhamma. My home is the Dhamma, the spiritual journey, the discovery of truth, revealing of truth. The dualistic view would be that the truth that is to be uncovered, experienced, discovered, developed, understood. In a non-dual sense, I take refuge in the Dhamma, is I take refuge in existence, in the way everything is, in isness, in being, Sangam Saranam Gacchami I take refuge in the Sangha. I find my real home in the Sangha. Sangha is my aid and protection. In the dualistic sense, Sangha is the community of practitioners, of like-minded people that help each other by sustaining the Dharma together. It's all who support our practice and support the Dharma. And we take refuge in that because we can't, and we are not alone, and we can't do this alone. I take refuge in the Dhamma in the non-dual or ultimate sense, is I take refuge in action and interaction, in flow. It's the active side of Dhamma, which is the way things are. It's really the way things flow. And that's my refuge. So now we'll sit quietly for 15-20 minutes. Yoshvim b'sheket chamishim chameshesre esrim dakot. Rak argasha she'anachnu yoshvim po v'lazov et hakol v'rak yoshvim b'makom shelanu v'ninochut. להרפות את עצמנו, לעזוב את הכל,